אנחנו דיברנו על מוקצה מחמת גופו, ודיברנו על טלטול בשר חי, דג חי, דברים שהתקלקלו במקפיא, תפוח אדמה לא מבושל, אורז לא מבושל, שכל אלה מוקצה מחמת גופו ואסור לטלטל אותם בכלל. אני רוצה רק להוסיף כמה דברים בקצרה. דבר אחד זה דין שנקרא גמרו בידי אדם. גמרו בידי אדם זה סוגיה בביצה דף כ"ז עמוד א'. בדרך כלל כל מוקצה, כל דבר שהיה מוקצה בין השמשות, הוא מוקצה כל השבת. למשל, אם היה מוקצה מחמת חסרון כיס ובין השמשות, ובשבת הוא נשבר ועכשיו הוא כבר לא מוקצה מחמת חסרון כיס, עכשיו כבר אין בעיה להשתמש בחופשי, חסרון כיס כבר היה, למרות זאת הוא מוקצה, כי כניסת שבת בין השמשות הוא היה מוקצה. כשדיברתי על דברים בפריזר, אז שאלו אותי אנשים אם זה משנה אם זה כפו או לא כפו. אמרתי זה לא משנה ואני אסביר. ממש אכפת לי בפריזר אם הבשר מבושל או לא מבושל, אבל לא אכפת לי אם הוא כפו או לא כפו. הגמרא אומרת שגמרו בידי אדם הוא לא מוקצה. מה זה אומר גמרו בידי אדם? זה אומר דבר שאדם יודע בוודאות שהוא יהיה מוכן למהלך השבת ויש לו שליטה עליו. הוא יודע, הוא ברור לו ב-100% שזה יהיה מוכן. אז או שברור לו שזה יהיה מוכן או שיש לו שליטה שזה יהיה מוכן, דבר כזה לא נחשב למוקצה, כך מבואר שם בגמרא. ולפי זה חלה קפואה היא לא מוקצה. היא לא מוקצה כי אני יכול להפשיר אותה. כל דבר שאני יכול לגרום לו בשבת להיות מוכן לא נחשב למוקצה. זה נקרא גמרו בידי אדם. לכן לא אכפת לי אם הפיתות קפואות או לא קפואות, אם הבשר קפוא או לא קפוא, לא משנה. שאלה היא, האם כשהוא יפשיר יהיה מוכן לאכילה. בשר לא מבושל לא יהיה מוכן לאכילה גם אם הוא לא קפוא. אז זאת בעיית המוקצה שלו. לעומת זאת, פיתות אין איתם בעיה, ואני יכול להזיז אותם, אני יכול להוציא, להשתמש בהם לרוב הפוסקים גם ללחם משנה, כי גמרו בידי אדם, והדבר הזה לא נקרא מוקצה. דבר דומה שיש מקום לדון בו זה כביסה רטובה. כביסה שהייתה רטובה בבין השמשות, כביסה הזאת לכאורה היא מוקצה כל השבת, כי היא רטובה בבין השמשות. אבל זה תלוי. אם נמצאים בקיץ, אנחנו יודעים בוודאות בהרבה מקומות בעולם שהכביסה בטוח תתייבש במהלך את השבת. אם אתה יודע שהיא בטוח תתייבש, אז לכאורה יש כאן דין של גמרו בידי אדם, והדבר הזה לא יהיה מוקצה. המשנה ברורה בסימן שנחת בסעיף קטן סמך ג' כותב שכביסה רטובה היא מוקצה לכל השבת. אבל רוב האחרונים, רב שלוי מזלמן אוירבך ושו"ת מנחת שלמה בסימן י' מנחת יצחק וחלק א' וסימן פ' א' ועוד אחרונים סבורים שהמשנה ברורה דיבר על רדין. ברדין זה היה מקום שבו היה מזג אוויר לא ברור, ואף פעם כנראה לא יכלו להיות בטוחים שכביסה תתייבש במהלך השבת. אבל אם נמצאים במקום אחר כמו ארץ ישראל, בימות תמוז החמים, שברור לנו שהכביסה תתייבש, אין צק, לפחות לגבי רוב סוגי הכביסה, תלוי בבת, תלוי מה, אם אתה בטוח שהכביסה תתייבש, אז כשהיא מתייבשת מותר, גם קודם, עקרון מותר להוריד אותה, כי היא לא מוקצה. יש דבר אחד שיש מקום לדון בו, וזה בכביסה שהייתה רטובה בבין השמשות כל כך, שאם היית נוגע בה, היית עובר על איסור סחיטה. יש אחרונים שטוענים שאת זה צריך לאסור, שעל זה לא נאמר הדין של מיגו דהתקצאי. אבל רוב הכביסה שאנחנו מוציאים מכונת כביסה, כל הכביסה שיוצאת מכונת כביסה שעברה סחיטה, זאת כביסה שאתה מרים אותה, אתה לא סוחט אותה. כבר עברה סחיטה. לכן, בגדים שעברו סחיטה במכונת כביסה, בוודאי אפשר להשתמש בהם במהלך השבת. בגדים שלא עברו סחיטה, והם רטובים מאוד, יש כאלה שאומרים שגם את זה מותר להשתמש בכל מקרה, אם אתה יודע בוודאות שזה יתייבש. ויש כאלה שבזה מחמירים, אבל זה מיעוט, זה כמעט לא קורה לנו במציאות שלנו. כן. מה זאת אומרת, אם לא אתה אישית, אז מי?
אם אתה
אחרי
ששמעתי את זה, אתה שואל
מישהו
שיודע,
אתה אומר,
כן, משהו שיתייבש.
לא יודע, זה פשוט, זה בתעתו של האדם. האדם יודע שזה יתייבש, אם הוא לא יודע. צריך לחשוב אם יש איזה משהו. אני רק אציין עוד בקצרה לגבי טלטול של בעלי חיים. מפורש בגמרא בכמה סוגיות שאסור לטלטל בעלי חיים בשבת. כך בשבת קכ"ח עמוד ב' ועוד מקומות, כך נפסק בשולחן ערוך בסימן ש"ח בסעיף ל"ח ובסעיף מ'. והשאלה היא, למה אסור לטלטל בעלי חיים בשבת? הסבר אחד, בגלל שזה מוקצה מחמת גופו. אין בו שימוש, הוא לא אוכל, הוא לא כלי. בגלל שזה מוקצה מחמת גופו, אסור לטלטל אותו. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שבעלי חיים זה איזה מוקצה עצמאי, כמו שיש מוקצה מחמת גופו וכלי וזה, ומוקצה מחמת חוסרון כיס. חז"ל גזרו על בעלי חיים שלא מטלטלים בעלי חיים בשבת. זה לא חלק ממוקצה אחר, זה מוקצה שקוראים לו מוקצה של בעלי חיים. ומה הנפקמינה בדבר? הנפקמינה היא בעלי חיים ביתיים. יש לך למשל נחש ביתי, כלב ביתי, כלב שאיתו אתה משחק, יש לו שימוש. זה לא רק דבר שאין לו שימוש, הוא איזה בהמה, אתה משחק איתו, יש לו שימוש בשבת. אם אני אומר שזה מצד מוקצה מחמת גופו, אז לכאורה יהיה מותר לטלטל אותו בשבת. אם אני אומר שזה מוקצה עצמאי על בעלי חיים, אז יהיה אסור לטלטל אותו בשבת. ובדבר הזה נחלקו הראשונים. נקצר קצת, נביא את מערך אור זרוע, פשוט מערך אור זרוע בסימן פ"א. הוא חושב שמותר לטלטל כל מיני טוקים כאלה בתוך כלוב, ציפורים שמדברות. הוא מביא את הראש, שהראש אסר לטלטל אותם, הראש המופיע בסימן פ"ב. והדבר הזה לא לגמרי ברור להלכה. בדרך כלל רוב הפוסקים נטו לאסור לטלטל בעלי חיים בשבת. יש כאלה שרצו להתיר, כך בשוט הלכות קטנות, בסימן ממהי, בעלי חיים ביתיים. בימינו, הבעיה היא הרבה יותר קשה, כי בימי עבר לא היו מחזיקים כל כך הרבה בעלי חיים ביתיים. בכלל, יהודים לא היו מחזיקים כלב באידיאולוגיה, לא היה כלב בבית יהודי, זה היה חריג ביותר. היום יש מקומות שזה ממש סטנדרט, שיש כלב, חתול, קוף, לא יודע איזה דברים מחזיקים בבית, אבל יש כל מיני בעלי חיים בבית, וכשיש בעל חיים ביתי בבית זה מסובך לא לגעת בו. מסכימים איתי? מסובך לטלטל, לטלטל, אתה לוקח אוכל, אתה זה, הוא קופץ עליך, אני לא יודע, אני חושב ככה. מה זה? אם אתה מלטף בלי להזיז, מלטף חלש, אז יש מקום באמת להקל. מלטף חלש. אז אני אישית לא מטלטל בעלי חיים בשבת, כך הייתה דעתו גם שרב סולובייצ'י, ויש עוד הרבה רבים שכך פסקו, כך יצא משמירת שבת כהלכתה. מצד שני, כיוון שיש סיבות להקל, וכיוון שמדובר על ספק בדרבנן, אז אני לא הייתי עושה מזה רעש גדול. מי שמקל, יש לו על מה לסמוך, ולפעמים אדם יש לו בעל חיים ביתי, הוא לא יכול להקל, הוא יכול לא להחזיק בעל חיים ביתי, זה שיקול אם להחזיק או לא להחזיק אולי, אבל אם יש קשה לפעמים לא לעשות את זה, אז אני לכן אומר, מי שבכל אופן מטלטל, יש לו על מה לסמוך, מי שאין לו צורך בזה, כי אין לו בעל חיים ביתי, אז שמה אני אכנס למחלוקת הזאת. כן. צעידה יכולה להיות בעיה אם יש בעל חיים שהוא בורח ממך ואתה צריך לתפוס אותו. מישהו שאל אותי לפני כמה זמן, הוא צריך לתת בשבת בקבוק לעז או כבש שרק נולד יחסית והם בורחים, אז הם באותו כלוב, אבל הוא צריך לעימות איתם כדי לתפוס אותם. במקרה כזה, אז יכולה להיות בעיה של צידה, אולי זה צידה מדרבנן, כי זה בתוך אותו, בכלוב שהם בורחים, זה בתוך כלוב, רק בתוכו צריך כך מבואר בסוף הסרט ביצה. אבל רוב בעלי החיים בבית, הם באים אליך. אתה לא צריך לרדוף אחריהם. במקרה כזה, אין בעיה של צידה. כן.
יש הבדל אם זה שבעל חיים הוא בעל חיים ביתי, דווקא של האדם עצמו, או נגיד אם אדם נמצא בבית של אדם אחר?
תראה, בעיקרון מי שמתיר יתיר בשני המקרים, מי שיאסור יאסור בשני המקרים. אני חושב שכיוון שאם זה בעל חיים שלך יש יותר צורך, אז יש יותר סיבה להקל כשזה בעל חיים שלך מאשר כשזה של חבר שלך לראש שאתה מבקר שם. אז אני אישית לא יגע בבעל חיים גם בבית של מישהו אחר, כי לא צריך את זה. אבל אם זה היה בבית שלי, יכול להיות שלא הייתה ברירה. אני לא יודע אם אפשר לגדל כלב בלי לגעת בו. יש פה אנשים שיש להם כלבים? חתולים? אפשר לגדל בעל חיים כזה בלי לגעת בו? הוא נכנס, זה כאילו, אם לא אתה, אז מישהו אחר במשפחה, אבל אין דבר כזה, אני חושב, כמעט. אני לא יודע, נראה לי ככה, אז... טוב. אנחנו נעבור לכלי שמלאכתו לאיסור. אני מדבר יחסית בקצרה, אבל אני מנסה לתת גם יסודות נוספים, כי לא נספיק לעשות הכל. הגמרא בשבת קכ"ג עמוד ב' מספרת שבראשונה גזרו שאסרו לטלטל את כל הכלים, חוץ מדברים ממש בסיסיים שהיו הכרחיים. ולמה עשו את זה? כי העם היה פרוץ בהוצאה, היה מוציא מרשות אחת לרשות אחרת, והיה צריך לגזור עליהם. אומרת הגמרא שאחרי שאנשים התרגלו שלא להוציא חפצים מרשות לרשות, התירו וחזרו והתירו עד שאמרו כל הכלים ניטלים בשבת, חוץ מדברים מסוימים בודדים, וביניהם אמרו שכלי שמלאכתו לאיסור מותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו, אבל אסור לטלטלו מחמל הצל. כלומר, אסור לטלטל אותו כדי לשמור עליו. אם הוא נמצא בשמש ואתה רוצה להעביר אותו לצל כדי לשמור עליו, אסור לטלטל עליו, לטלטל אותו. אבל מותר לך לטלטל אותו לצורך גופו, לצורך מקומו. למשל, אם יש לך פטיש ואתה רוצה עכשיו לפתוח אגוזים, מותר לך לטלטל את הפטיש כדי לפתוח בו אגוזים, וזה נקרא צורך גופו. אתה משתמש בגופו בשביל מטרה מותרת. או לצורך מקומו, זה אומר אם אתה עכשיו צריך את המקום, אתה מגיע לשולחן ואתה רואה שולחן מלא בפטישים, אתה רוצה לאכול שם, מותר לך להוריד את הפטישים ואת העטים כדי לאכול ליד השולחן. ואנחנו נצטרך להגדיר קצת יותר ולהבין את הרעיון של קישה מפתו לאיסור ואת ההשלכות שלו. יש לנו בעיה עם כלי שמלאכתו לאיסור, וראשונים התלבטו בבעיה הזו. כי מצד אחד אנחנו פוסקים להלכה כדעת רבי שמעון שאין מוקצה, אז זה נכון שיש דברים של מוקצה מחמת חסרון כיס וכולי, שבהם הגמרא אומרת שאו שרבי שמעון מודה או שבהם אין הלכה כרבי שמעון, אבל באופן כללי הלכה כרבי שמעון שאין מוקצה. ובגמרא בסוף הסכת שבת זה לא כתוב חוץ מכלי שמלאכתו לאיסור, הוא לא מוזכר שם. אז כתוב בגמרא שהלכה כרבי שמעון. אם הלכה כרבי שמעון, אז איך יש איסור של כלי שמלאכתו לאיסור? ובאמת יש ראשונים, בעל תוספות ריד ועוד ראשונים, שחושבים שבאמת להלכה, כיוון שהלכה כרבי שמעון, אין כלי שמלאכתו, אין מוקצה בכלי שמלאכתו לאיסור, שבאמת מותר לטלטל לכל צורך, את פטיש, כל צורך, כי אין מוקצה בכלי שמלאכתו לאיסור, כי הלכה אנחנו פוסקים כרבי שמעון. אבל מראשונים אחרים נראה אחרת. מדברי הר"ן ומאוד ראשונים נראה שכלי שמלאכתו לאיסור אומנם הוא לא מוקצה, אבל אסור לטלטל אותו מדין גזרת כלים. זאת אומרת, יש שני עניינים נפרדים, יש דבר אחד שקוראים לו מוקצה ויש דבר אחר שקוראים לו גזרת כלים, ואין קשר בין הדברים. מוקצה זה עניין אחד, אסור לטלטל מוקצה בשבת, ובזה הלכה כרבי שמעון שרק סוגי מוקצה מסוימים אסור ורוב סוגי המוקצה מותר. כלי שמלאכתו לאיסור לא קשור בכלל למוקצה, הייתה גזרה לא לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור כי העם היה פרוץ בהוצאה, הייתה איזו גזרה מיוחדת וזה לא קשור בכלל למוקצה. לעומת זאת, מדברי הרשב"א בשו"ת הרשב"א בחלק א' סימן תפרי שבר, יש עוד כאלה שלחו בכיוון הזה, נראה שכלי שמלאכתו לאיסור הוא באמת מוקצה, אבל רבי שמעון מודה בו. כלומר שאנחנו או שאין הלכה כרבי שמעון בו, זאת אומרת שאנחנו סוברים להלכה לפי השיטה הזאת, שבאמת במוקצה הזה, למרות שהוא מוקצה ולמרות שבדרך כלל אין מוקצה כרבי שמעון, במוקצה הזה אנחנו מחמירים ואומרים שיש מוקצה. זאת אומרת שאם אני מנסה לסכם מה שראינו, ראינו למעשה שתי הבנות בכלי שמלאכתו לאיסור. הבנה אחת שכלי שמלאכתו לאיסור הוא בכלל לא מוקצה, נגיד גזירת כלים. הבנה שנייה שכלי שמלאכתו לאיסור הוא מוקצה. אם כלי שמלאכתו לאיסור מוקצה, ראינו את שיטת הריב שלכן מותר לטלטלו, וראינו את שיטת הרשב"א שלמרות זאת אסור לטלטלו.
לא,
הריב אמר שזה כן מוקצה, מי שאמר שזה לא מוקצה זה הר"ן. לעומת זאת הר"ן אמר שזה דין גזירת כלים ולכן אסור לטלטלו. להלכה אסור לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור. השאלה היא האם אסור לטלטל אותו מדין גזירת כלים כדעת הר"ן, או האם אסור לטלטל אותו מדין מוקצה כדעת הרשב"א. מה אכפת לנו אם זה מדין גזירת כלים או מדין מוקצה? אז אני אגיד כמה נפקמינות לעניין. יש לנו דין במוקצה שהזכרנו אותו קודם, שדבר שהיה מוקצה בכניסת השבת הוא מוקצה כל השבת, מגודי התקצאי לבין השמשות התקצאי לכולי יומה, הוא מוקצה לכל השבת. השאלה היא מה קורה בכלי שמלאכתו לאיסור שנשבר בשבת. למשל היו מספריים שמפיש למחלות איסור, נשברו בשבת. עכשיו זה כבר לא מספריים, זה כבר לא משמש לאיסור. מעכשיו השתמשו בזה לדבר אחר. בוא נאמר, השתמשו בזה בתור סכין למרוח מרגרינה. חמאה. סתם, לא משנה מה, זה כבר לא מספריים, גמרנו. עכשיו זה כבר לא כלי שמלאכתו לאיסור. האם מותר לטלטל את המספריים האלה, את השבורים, או אסור? אם נבין שזה מדין מוקצה, אז החפץ עצמו היה מוקצה בכניסת השבת, אז הוא מוקצה כל השבת, גם אם הוא נשבר עכשיו, מתוך שהוא קצה לבין השמשות, הוא מוקצה כל השבת. אם אנחנו נבין שזה לא מוקצה, אלא זאת גזרה לאדם שאסור לו לטלטל, אולי שם יבוא לעבור איסור, אבל זאת גזרה לאדם, גזרת כלים זאת גזרה לאדם, זה גזרה בגברה, לא גזרה בחפצה. אם אנחנו מבינים שזאת גזרה לאדם, אז כאן אפשר להגיד, כל עוד היה איסור בכלי, הייתה גזרה לאדם, לא לטלטל אותו. אבל עכשיו בשבת אין איסור בכלי, כיוון שאין איסור בכלי, ממילא אין גזרה ויהיה מותר לטלטל אותו. אז יש לנו כאן דבר חשוב, דין מיגו דה התקצאי, שלפי הר"ן יוצא לכאורה שלא יהיה שייך בדין כלי שמלאכתו לאיסור, כי לפי שיטתו, לא יהיה שייך בכלי שמלאכתו לאיסור, כי לפי שיטתו אין מוקצה בכלי שמלאכתו לאיסור, זה רק גזרת כלים, גזרה על האדם. צד שני, לפי הרשב"א שזה מוקצה, אז יהיה דין, אם הוא נשבר במהלך השבת, שיסור לטלטל אותו. ונחלקו אחרונים בעניין הזה, אליהו רבא אוסר והפרי מגדים מתיר. דוגמה נוספת, נפקמינה נוספת, יש לי שולחן שעליו יש עתים ויש עוד סוגי מוקצה נוספים בכניסת שבת. הגעתי בשבת ואני רואה שיש עליו סוגי מוקצה, אז אני הורדתי אותם לצורך מקומו. עכשיו בשבת עצמה, מה דין השולחן בשבת? האם מותר לי סתם להזיז את השולחן? אני יושב עכשיו ליד השולחן, סתם אני רוצה להזיז אותו, לא לצור גופו או מקומו, סתם אני רוצה. האם מותר להזיז את השולחן או אסור? בדרך כלל יש לנו דין שנקרא בסיס לדבר האסור. כל דבר שהיה מונח על שולחן ערב שבת הופך אותו למוקצה באותה רמה של המוקצה. אם היה על השולחן מוקצה בחמת חסרון כיס, אז גם אם הורידו את זה בשבת, השולחן כל השבת נחשב מוקצה בחמת חסרון כיס. על השולחן לא היה מוקצה בחמת חסרון כיס, על השולחן היה כלי שמלאכתו לאיסור. האם השולחן הוא מוקצה לכל השבת? והתשובה? שנוי. אם כלי שמלאכתו לאיסור מדין מוקצה כמו הרשב"א, אז השולחן הוא מוקצה לכל השבת. כל השבת אני לא יכול להזיז אותו, אלא אם כן בתנאים שמותר להזיז כלי שמלאכתו לאיסור. ואם הלכה כדעת הר"ן, יהיה מותר להזיז את השולחן, כי עכשיו אין עליו יותר כלי שמלאכתו לאיסור, וכל הבעיה היא מדין האדם ולא מדין המוקצה עצמו. להלכה הפרי מגדים מסתפק בדבר הזה בסימן, תחילת סימן שינחת. ואומנם ארוך השולחן פסק לאסור בסימן שיניון סעיף ת', אבל הרבה אחרונים הקלו, ביניהם רב שלוי מזלמן אוירבך והרב אליושיב, שכלי שמלאכתו לאיסור לא הופך את השולחן להיות בסיס. ואם כך, נראה להלכה שרוב האחרונים סבורים שכלי שמלאכתו לאיסור הוא לא מדין מוקצה, ובאמת גם בשם שלו אנחנו לא אומרים מוקצה מחמת חסרון כיס, מוקצה מחמת מצווה, מוקצה מחמת מיוס. לא אומרים מוקצה, אלא אומרים כלי שמלאכתו לאיסור. השם שלו גם מעיד שהוא שונה, הוא לא מוקצה, הוא כלי שמלאכתו לאיסור, ולכן דינו קל יותר מכל סוגי המוקצה השונים. העובדה שהדין שלו קל יותר בא לידי ביטוי בהמון דוגמאות ודברים שאנחנו צריך לדבר עליהם, וזה בעזרת השם מה שנדבר הפעם הבאה, דוגמאות והשלכות והסברים לגבי כלי שמלאכתו לאיסור.
למה לא נגיד
שנייה, אני חושב פעם הבאה זה